שלום וברכה, אנחנו נמצאים פרשת וישב. וישב יעקב בארץ מגורי אביו. שם הובא ברש"י שרצה יעקב לשבת בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. לא מובן השאלה, מה זאת אומרת רצה לשבת בשלווה? מה אי אפשר לצדיקים לשבת בשלווה? הוא בנה בית בארץ ישראל והוא רצה לשבת בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף, מה אתה רוצה לשבת בשלווה? לא, לא יודע מה הצדיקים שיש להם עולם הבא, רוצים לשבת בשלווה בעולם הזה? לא מובן ההקשר. מה, יעקב אבינו שיושב בשלווה זה הוא לומד תורה, הוא עוסק בקודש, למה זה בעיה? אנחנו נראה שהקפיצות של יעקב אבינו זה מלווה אותו בכל ימי חייו. הוא בעצם, כשהוא עובר להר המוריה, קצו קפץ הר המוריה במקומו, כשהוא יוצא מארץ ישראל, והר המוריה קופץ אליו. אז יש לו הרבה קפיצות. מה זה הקפיצות האלה של יעקב אבינו? אנחנו רוצים ללמוד בשיעור הזה את העניין של הקפיצות של יעקב אבינו. בסדר? זאת אומרת, יעקב אבינו רוצה כבר לקדם את הגאולה. זה לא בדיוק שעשה שבשלו, הוא רוצה כבר לקדם את הגאולה. רצה להפוך את ארץ ישראל, הוא כבר בונה בית בארץ ישראל. כתוב על אברהם אבינו כראו הר, יצחק כראו שדה, ויעקב כראו בית. ויעקב אומר, אני רוצה ללכות בארץ ישראל, ואני רוצה לבנות את ארץ ישראל, כבר להיות חלק מבנות הגאולה. ועדיין לא, יש לנו את ההבטחה של עבדון ובינו אותם 400 שנה, וצריך לעבור את המסע התחנות של מצרים במדבר, ואז להגיע לארץ ישראל, למנוחה ונחלה. ויעקב אבינו כבר ניסה, והוא בונה בית בארץ ישראל. אתה רוצה לבנות בית ולהתחיל את הגאולה, שעדיין יש לו תהליכים בדרך, זה נקרא קפיצה. אז בואו נראה את זה, בסדר? תראו את הרש"י, זה המקור שלנו במקור הראשון. וישב יעקב, ביקש יעקב ישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. צדיקים מבקשים ישב בשלווה. אומר הקדוש ברוך הוא, לא דיין הצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים לשב בשלווה בעולם הזה? מה אתם רוצים לשבת לשבת? יעקב אבינו, מה הבעיה? שבשלווה, מה הוא יושב שם עם תקילה, עם איזה על החוף? יעקב אבינו, חס שלום, יעקב אבינו, עוסק בקודש, תורה, דבר השם. שלווה של צדיקים זה נהל להם ונהל העולם. אז מה הבעיה שישב בשלווה? אז בואו נראה. אשר הקדוש מסביר. תראו את אשר הקדוש. ועדיין ביעקב היה נמשך הגירות. ואילו היה בשלווה, היה נפסק חוט הגירות. ולא ימנו מאז 400 שנה. והיה הפסד עצום ורב. אמר אשר הקדוש, יש תהליך צריך לעבור אותו. איזה תהליך? של גירות בארץ. מה זה גירות? שעדיין אתה לא תושב ארץ ישראל. צריך לעבור איזה גירות, איזה תהליך של 400 שנה, איזה גלות, ואז אתה צריך לקץ יצור קדושה, ואז לחזור לארץ ישראל. על כן, אמרה התורה, הנה, וישב יעקב ביישוב ושלווה בארץ, שהיה גר בה אביו לקיים הגירות, וזהו בארץ מגורי אביו. למה מגורי? לשון גר, עדיין לא, אנחנו מצאים בארץ ישראל, אבל עדיין לא התחלנו את התהליך של ארץ ישראל, כי עדיין לא היינו במצרים. כי ארץ עולהם תחשב אפי. כי הוא בארץ כנען, ולא לישראל עדיין, אז גם עדיין כבר רטוב של 400 שנה, בפועל כמה בסוף עם ישראל היה במצרים? כמה שנים? 210 שנים. כי מעניין רדו, נכון? מעניין רדו? אני אביא את הפין, תודה רבה. כי 210 שנים. מצוין. אבל זה 210 שנים. כי מעניין רדו. אז מיין רדו ש-210 שנים, זה בעצם ההסבר שאיך אתה מגיע ל-400 שנה. אז אם אתה מתחיל למנות את זה מיצחק אבינו, אם אתה מנות את זה מיצחק אבינו, אז זה מייצג לנו את העניין של מיין רדו. אז בואו נראה. אומר האשר הקדוש, לכן אל תאות יעקב, שעל ידי היות יוסף עיקר התולדות, נמשך אחריו שעבוד האמיתי ותמנע שלוותו מעטה, ולא ייפסק חבל מספר שנות הגירות, בעצם הקפץ עליו רוגזו של יוסף, אבל תראו איזה רמז מאוד מעניין, זאת אומרת, אנחנו רוצים, אתה יעקב, אתה רוצה כבר לשבת בשלווה, חכה, אז בוא נתחיל להריץ את העניינים של מה של מצרים, בגלל זה צריך להריץ את מצרים, כי אתה רוצה כבר לקדם את הגאולה, ואז תחזור חזרה ותבנה את ארץ ישראל, בגלל זה שימו לב איך ההסבר. אינו רוצה שהגירות תהיה, תראו בפני דוד, קפץ עליו רוגזו של יוסף. כמה זה בגימטריה רוגז? רש ג' ז', כמה זה? 200 ו? רוגז, ביבב, כי כתוב את אור ביבב, רש, ג' ז', 210. אבל מה זה קפצה בגודו של יוסף? הוא אומר, אתה רוצה כבר לקווית הגאולה? חכה, יש לו 210 שנים, צריך לעבור אותם במצרים. אז קפץ עליו הרוגז, 210 שנים קפצו עליו, שתתחיל לתהליך, תרד מצרימה, ותגמור את 210 שנים, ואז באמת תוכל באמת ליצור בית בארץ ישראל. כך אומר בן תביד, אני לא רוצה שהגירות ירדו, אחרי קפץ עליו רוגזו של יוסף, שעל ידי זה ילכו במצרים, ויש שעבוד רדו. וזהו משפט לשון קפץ, שלא בזמנו. זה שכתב, ביקש לשב בשלווה, אל תעלות יעקב יוסף, אשר מזה רצה לשב בשלווה, יצאו ילדות תולות יוסף. שתהיה סיבת עשויה לרדת לשעבוד מצרים, וזהו רמזו, שדרשו חזל, לא נחתי ושקעתי, ויבוא רוגז, זה יוסף, כי רוגז בגימטרי ירדו, שגרם ששעבוד יהיה, רדו כמספר רוגז. זה בעצם המושג של קפיצה. אם ככה אנחנו נצא להבין קצת, מה זה המושג לקפוץ? איפה אנחנו מכירים עוד בחזל, מושג של קפיצה? לקפוץ זה בעצם להקדים את המועד, בסדר? יש מושג בגמרא ברכות, דנה, הלילה והיום. האם זה מעבר שהוא מאוד מאוד אקראי, לאט לאט, או איזה כזה, או קפיצה בין יום ללילה. אז אומרת הגמרא, במסכת ברכות דף ג' עמוד ב', ונשף אורתו. מה זה נשף? לילה. אורתו זה לילה. אומרת גם, ונשף צפרו, זה בוקר. דכתים והקם דוד מהנשף ועד הערב למחרותם. מה, אליו מצפה ועד לילה? האם זה מדובר כאן מהבוקר ועד לילה? לא, מאורתה ועד אורתה. כתוב שם על שמילה לילה, למה זה נקרא נשף? יחי לכתוב מהנשף ועד הנשף, או מהערב ועד הערב, אלא אמר רבה, תרי נשפו. מה זה נשפו? שום קפיצה. נשף לילה ועד תיממה, יש איזו קפיצה בין היום ובא, מהלילה בא, בא, בא היום, קפיצה של הלילה בא, מהיום בא הלילה. שימו לב, מה זה בעצם, אומרת הגמרא שדבול יום אדם, זה סוגיה של מתי, קוראים לי תשמע בערבית, מסכת ברכות, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בטומאתן. מה זאת אומרת? אדם שהוא דבול יום, זאת אומרת, הרע קרי, זה שהוא טבע, זה לא מספיק. מה צריך שיהיה? שגם השמש תדבול. אם אתה מסתכל לכיוון השקיעה, אתה רואה את המים, אתה רואה את הים, אתה רואה את השמש אדומה והיא טובלת בתוך הים, אז גם השמש צריכה לדבול. לפעמים יש תהליכים שאתה רוצה מאוד מאוד להריס את הדברים בתשובה, אבל יש דברים שצריך לעבור את איזה עיכול רוחני, לא קשור אליך. אם אתה מסתכל עכשיו לכיוון מערב, אתה רואה את השקיעה של השמש, אתה רואה את כמו שכאילו כמו השמש טובלת בים. אז זה נקרא ש... כי בכל האטליליה, מה זה אטליליה? האדם הוא טבל, וגם לא מספיק שאדם יטבול, צריך שיעבור על השקיעה, ואז אתה יכול לאכול בתרומה. זאת אומרת, אדם כהן שרוצה לאכול בתרומה, לא מספיק שהוא טבל, הלך מיגווה טבל, עכשיו אני מיגווה טהור, אני יכול לאכול בתרומה, לא חכה שגם השמש תטבול, ואז תוכל לאכול בתרומה. זאת אומרת, יש תהליך שלא מספיק שאתה עושה, אלא צריך שגם התהליך הרוחני עובר. אני למדתי המון, ואני חכה, תן ללב שיספוג את הדברים. ודעת היום, והשבות האלה לבבך. אתה יודע המון דברים, אבל איפה הלב נמצא? איפה הלב? יש לו מערכת עיכול מצד עצמו. יש גם לזמן מערכת עיכול. אתה רוצה לקפוץ, לדחוק את הקץ, יש תהליך שצריך לעבור אותו. יעקב, אבינו מה, אני רוצה כבר לתפוס את הגאולה. חכה, יש תהליך שצריך לעבור אותו. 210 שנים. בגלל זה נקרא לשון קפיצה. אתה רוצה לקפוץ? קפץ הר המוריה מקומו ליעקב, חכה קצת, אתה רוצה לקפוץ, אבל יש תהליך שצריך לעבור, כמו שגמרא אומרת, נשף הלילה קופץ ובא היום. מה קופצת בא הלילה. אז בואו נראה, רש"י מסביר את זה, במקום במסכת ברכות, הוא במקום החמישי, נשף יממה, קפץ ועלה, כמו לנשוף מדוכתה, כמו היי בוקה דאטמה דשף מדוכתה, כן? אם יש לזה איבר, איזה עצם שיצא ממקומו בחיה, זה נקרא התרפה. למה? כי זה סוג של כבר, האיבר יצא ממקומו, הוא קפץ ממקומו, אותו איבר. אז אם ככה אנחנו מבינים שיש כאן איזו תנועה של קפיצה. מה זה קפיצה? שאתה רוצה לקפוץ מעל המושגים של הזמן. האם יכול להיות כזה דבר במציאות שאתה יכול לקפוץ בזמן? אז מה אתם אומרים? אפשר לקפוץ? אז היינו מה זה קפיצה, זה כביכול אתה קופץ, אתה עובר את התהליך, יש תהליך שצריך לעבור אותו. לפעמים יש לי קפיצות רוחניות. או, יש קפיצת הדרך שאתה עובר מקום במכה אחת, ויש גם קפיצה שזה מהלך רוחני. אבל זה דבר מעניין, כי באמת יש איזה הסבר לדוגמה. כתוב יש שעם ישראל נכנסו לארץ ישראל במרגלים, והם היו בארץ ישראל בריגול 40 שנה, והוציאו דיבת הארץ. כתוב כנגד כל יום שהם היו בארץ ישראל, כנגד כל יום שנה. יום לשנה, יום לשנה. אם היו אוכלים בארץ ישראל 100 ימים, כמה שנים צריכים להיות עם ישראל במדבר? 100 שנה. אז מה זה יום השנה? ראיתי מקור, בצד הקודם מובלין אומר, שיש תהליך שאתה, כמו שזה נפילה, שזה יום השנה, יש תהליך שאתה יכול לעבור ביום אחד, תיקון של שנה שלמה. כתוב ביחזקאל, שהוא יושב על צד ימין, צד שמאל, יום אחד, יום אחד, אומרת הגמרא, יום השנה, יום השנה, כתוב שם בתנ"ך, שמה שיחזקאל, למה יחזקאל עושה את זה? כל יום שהוא ישב על צד ימינו, על צד שמאלו, הוא תיקן שנה אחת מהגלות. קראנו בה שם בחזקאל. זאת אומרת, ויש גם עוד סיפור, סיפור בגמרא אומרת על אחד שהיה הולך 3 חודשים לישיבה, חוזר 3 חודשים, והוא היה יום אחד מגיע לישיבה, וכל שלושה, עד שהוא הגיע, הוא עומד יום אחד, חוזר. בפועל לא היה איזה יום אחד בשנה. אז התלמידים היו צוחקים עליו, הנה זה שהגיע, קוראו לו בר ברב דחד יומה. איזה רב, תמיד חכם של יום אחד. אז רבי יוחנן, שהיה ראש הישיבה, אמר, למה אתם צוחקים עליו? אפילו כתוב את זה גם כן בתורה, שמה, שאדם יכול לתקן ביום אחד שנה שלמה. איפה לומדים את זה? כמו שמרגלים הפכו יום אחד לשנה, גם האדם יכול לתקן יום אחד לשנה. אז כל יום שאדם מגיע, יכול לתקן שנה שלמה, נכון? כל יום אחד, כל יום מכון מאיר, אפשר לתקן שנה שלמה מהחיים. ואם לא רק זאת, יש גם הסבר, ראיתי בהוצאה, קודם לי מסביר, שלמה תנועת השמש, איך האדם, הכדור הארץ, סביב סביב עצמו, יש תנועה יותר גדולה של מה של כל סביב השמש, נכון? סביב עצמו וסביב השמש. למה זה ככה? שאומר שבעצם, בעצם הקודם מלובלים, אומר שהתנועה הזאת של, של יום אחד ומעגל שנתי, שאתה יכול ביום אחד לתקן שנה שלמה. יום השנה, יום השנה. לאור זאת, אנחנו מבינים שאפשר לצור קפיצות רוחניות, ויעקב מנסה לקדם את הגאולה. הוא רוצה כבר להביא גאולה. ואז קופץ על רוגזו, מה זה רוגזו? הוא מצליח ליצור אותם 210 שנים, להריץ אותם במנת ליצור מציאות של גבר של גאולה. לאור זאת, בואו נראה את התורת משה, מקור שישי. נסביר את העניין. וישב יעקב בארץ מגורי אביו. אמר רבי אחא, ביקש יעקב לישב בשלווה. קפץ אליו רוגזו של יוסף. ונראה לי, הפי מה שפירש הרמב"ן, מה שבלחם מגורי אביו, לא כמו אלופי עשיו הכתובים למעלה, שהלך מיד ונלחם בארץ, בארץ עיר, כדי שנוכל לו נחלה עולמית. אבל יעקב היה נח לו לדור כגר בארץ, כגר בארץ כנען, ושקוים בו כגר יהיה זרחה, אין שם. והנה אמת הוא, זה צדיקים נוח להם אפילו להיות גר, רק שיהיה להם מנוחה לעבודת השם. אבל אין זה רצון הבורא. רק שיהיה אדם הולך ועוסק כדי שיתקדש שמו ברבים. וזהו שרמז לו אצל יהושע, כהן גדול, שאמר לו, נתתי לך מלאכים בין העובדים האלה, תמיד תעשה, תמיד תפעל, אין שלווה כביכול, אתה צריך תמיד לעשות ולפעול. שעתידין לצאת ממנו, הנה בני חשמונאי, שיתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא ברבים. ואף פי שוודאי יהיו עבודת השם, שעבדו באותם תמונים במערות, גדולה מן העבודה, שעבדו אחר כך, אפילו אחי היה מתכוונים שיתגדל ויתקדש שמו בפרסיה, לכן יקראו מהלכים. וזהו שאמרו אצל יעקב, ביקש שישב יעקב יושב בשלווה, בארץ מגורי אביו, שזה שלווה ומנוחה, לדור בין הכנעני ופריזי, רק לעבוד את השם מנוחה, כי היה חשוב בעיניו, מכוח שהוא עזר אברהם ויצחק. אבל אין זה כבוד למעלה, מחמת שחסדו הגדול, תמיד להגדיל עבדה ולתתך העליון, כל גוי הארץ. לכן קפץ על גדול של יוסף. מה זה גדול של יוסף? אני אסביר את בעד הדברים. שיוסף בעברית, מה זה יוסף בעברית? זה מה זה? זה להוסיף. כתוב בית יעקב לאש, ובית יוסף ללהבה, ובית עשיו לקש. יעקב אבינו אש. יוסף הוא להבה, הוא מעביר את הדברים, ובית עשיו לקש. למה עשיו הוא קש? עשיו באיזה מילה בעברית? בעשיו זה לשון עשוי. הוא כבר עשוי, לא זז. זה אני, זהו, לא זז. יוסף הוא רק מה עושה? מוסיף. קש זה כבר דבר שהוא כבר יצא מהצמיחה שלו. הוא הופך להיות קש. כי הוא עשוי, לא רוצה להתקדם. זה אני, הולך לאכול, עבוד, זהו. ואיפה עולם מוכנית? תתחיל להתקדם, תתחיל להוסיף משהו. לא רוצה. זה סב. יוסף, הוא שורף את, 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 את ההתקה של סב. למה? כי הוא מה רוצה לעשות תמיד? להתקדם. זה בית יוסף, כן, בבית יוסף לקש, יש לנו, שיש לנו את יוסף, קפץ אמר, הוא יוצא סטנו של אסב, שהוא יכול, למה אסב הוא מול אסב? כי הוא מה עושה? הוא תמיד מוסיף. יוסף הצדיק, כמו שאומר כאן, שלדי הזה, התלקטו את יוצאות הקדושה, ולצאת אחר כך משם ביד רמה המצרים, לרוש יושבי הארץ הקדושה, והם יחלו, ויהיו אלונים הגוגוי הארץ. אנחנו מבינים כאן שבעצם יוסף רוצה תמיד לעשות, ובעצם רוצה לקדם את הגאולה. עכשיו לאור זאת, האם יש לנו קפיצות רוחניות? בסדר? אז תראו, חנוכה, שאנחנו בשבוע הבא נכנסים לחנוכה, ישנה שאלה בנושא הזה של חנוכה. חינוך בעברית, אתה מחנך את הילד, כשיהיה לו כוחות והשפעות שזה ישפיע עליו אחרי זה לימי בגרותו, נותן לו כלים, נותן לו כוחות, עצומת נפש, זה חינוך. אבל חנוכה, לשון חינוך, שחנכו את המקדש, אבל חנוכה זה מושג אחר. מה זאת אומרת חנוכה זה מושג אחר? זה אתה מקבל משהו מהעתיד אליך. למה אנחנו מדליקים חנוכיה בת 8 קנים ולא 7? איך היה המנורה בית המקדש? מישהו היה ב... היית ברוב, ראיתם את החנוכיה, את המנורה שם? כמה קנים יש שם? יש 7 קנים. והחנוכיה שלנו 8, למה? יענס, אבל זה בהסבר, אבל אם אתה רוצה אז כנגד המנורה שהייתה בית המקדש, זה צריך עוד 7. כי אסור לעשות כתבניתו מחוץ המקדש, אסור לעשות. אז אנחנו בעצם רואים כאן חנוכיה מולנו, שיבת 8 קנים. למה? להזכיר לנו שזה לא מנורה. אבל זה מה? זה זכר, אבל אסור לעשות באמת מנורה בת 7 קנים. כי זה מותר גם במקדש, אסור לעשות כתבניתו מחוץ המקדש. אבל בעצם אתה רואה את השמונה ואתה נזכר במה? שבית המקדש יש לנו משהו אחר, ואי אפשר, אז לעורר את האור של המקדש. אז אנחנו נראה שם מה הסבר כאן, בואו תראו את הדברים של הרב קוק מסביר. חנוכה, במקור השביעי להכנסה, בעניין מחודש, מתמיד, יאמר בשון הקודש, חינוך, חנוך הנער, וכן ראוי לאמר חינוך הבית, ולא חנוכה. אמנם, ערך החינוך הוא שהוא משפיע על יתר השנים של הגדלות. אתה מחנך את הילד, ואתה נותן לו כוחות, למה? להמשך השנים של החיים שלו. שראינו נדוע לנו עד כמה תגיע פעולתו של החינוך, אתה עכשיו נותן לילד איזה משפטים מסוימים, תורה, עצות, אתה לא יודע לאן זה יגיע. מה יהיה משפט הנער ומעשהו? לאן הנער הזה, לאן הגיע? אלא שכל הרגל טוב מועיל, ופועל עליו, ופועל עליו להכשירו, יותר דרכים טובים, אדם תנתן לו איזה הרגלים טובים, של לימוד, של לירת שמיים, של מידות טובות. ואחרי זה עוזר לו לרגלים למה להשפיע הלאה. נמצא שהחינוך הוא כוח פועל על יתר הזמנים, ולא מקבל מהם פעולת, עכשיו הוא משפיע על מה שיקרה שנים קדימה. ואין פעולת התחלתו בעלת מציאת, מציאות מלאה בעצמה. אתה רק מה, יוצא איזה משהו, זרעים, שאתה נותן לו כוחות שיפרחו ויציאו אחרי זה הלאה לחיים. אלא שהיא מכינה את ההשפעה אל העתיד. על כן יאמר חינוך בלשון, זכר, פועל ומשפיע. אבל תראו מה המהלך כאן, אבל בית המקדש, אשר עולם זאת על ישראל, הלא הוא מקום אורו של עולם. וכל הפעולה הגדולה שעתידו לעשות בעולם, גם העתיד היותר רחוק, כבר הוא גמור ואורך מראש. כתוב מה זה? מרום מראשון, כתוב בנביא, מקום מקדשנו. מקום מקדשנו כבר נבנה שנבברה את העולם, יש שם אבן השתייה, שימנה משתת העולם. עוד נבנה שנברא העולם. מהדברים שנבראו קודם שנברא העולם, מרום מראשון, מקום מקדשנו. על כן בהתחלת יסודו כבר הונחו והונחנו בו כל הדברים הגדולים שהוא עתיד להתמלא בהם בזמן היותר מאוחר. אלא שאין בכוח הזמן הראשון להוציא אבל הפועל. על כן יבואו הזמנים הבאים ממלאו את אשר היה בכוח התחלתו הראשונה. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על אור הנרות בחנוכה, אנחנו מנסים להשיג את אור הנרות שיש במנורה בית המקדש שיעיר עד אלינו, אור הגנוז, הגנוז צדיקים. זה שזה משהו שמעתיד מאיר עליך. משהו הרבה יותר עליון זה חנוכה, זה משהו מאוד... כל החגים הם בימים ההם בזמן הזה. היה בימים ההם בזמן הזה. בחנוכה זה משהו שמתהפך. אתה רוצה מכוח העתיד שיבנה בית המקדש, שיעיר לנו עכשיו, במקום שלנו עכשיו. כן, אין זמן, התחלתו הראשונה משפיע על הזמנים הבאים, שהרי כבר הכל ערוך מתוקן במילה התחלתו. ומעשה השם הוא יהיה לעולם, אלא שהזמנים הבאים משפיעים על בו, על הזמן הראשון, כלומר מלאים את מה שנתן בכוח בהתחלתו הראשונה. ולא היה אפשר אז לצאת אל הפועל. על כן נקראת התחלת פעולתו חנוכה. לא חינוך, חנוכה לשון נקבה. אתה מקבל משהו מעולם העליון, מעולם הנסתר, מעולם הפנימי, איזה קפץ אליו, איזה קפיצה רוחנית, שבא כמו מהר המוריה, שקופץ אליך. בסדר? כלומר, מושפעת מכוח כל העתיד, הנשגב תמיד. שכל מה שיהיה בדור אחרון, מגילוי אור השם וכבודו, על די הבית הנכון והניסה, אשר ינערו אליו כל הגויים, הוא כבר ערוך בזמן ההתחלה הראשונה. שמתוך כך נקבעת בו קדושה עליונה, השם יראה, אשר יאמר היום בהר השם יראה, עוד יגלה סודות במקום הזה, שיהיה ביתי בית פייק על כל העמים. זאת מנוחתי הדעד, מתוך שהיא קיימת בכל צביון כוח הקדושה של העתיד הרחוק השלם בתכלית, גם בעצם ממה מהרידה והעלמה, לא יוכלו זרים וראי הגויים לכבוד תורה לגמרי, כי שם אדיר, שם אדיר לנו השם אלוהינו, או יראות לנו ישועה, ישית חומות וחיל. זה בעצם הסוד של חנוכה, אנחנו מקבלים איזה אורות מהבית המקדש העתידי שיתגלה אלינו. בסדר? מה זה דומה, מה זה קשור אלינו? זה עניין של הקפיצה. בדיוק, שבעצם יש לך איזה בחנוכה, כמו שקפץ עליו הר המוריה אל יעקב אבינו שהיה בלוז, קפץ עליו הוא גוזר של יוסף, כי הוא קפץ עליו העתיד, אתה רוצה להגיע כבר לבית בבית ארץ ישראל, אז הוא רוצה כבר להשיג את ההשגה, אני רוצה לקפוץ על קפיצה. קשה ליצור קפיצות בעולם הזה, כי יש תהליך. אבל לפעמים, כמו חנוכה, יש לך איזה קפיצה מהעולם הרוחני, מהאור הגנוז. שיש בית המקדש, אתה מקבל את זה באור הנרות. אתה מסתכל על הנרות, ואתה רוצה את אור הגנוז של מה? שמתגלה באורו של עולם, בית המקדש שיעיר לך. עכשיו, לאור זאת, עכשיו אחרי שדברנו על הדברים הנפלאים הגדולים האלה, אני רוצה לחזור עכשיו לדברים הפשוטים ביותר. יוסף הצדיק, הוא היה יוסף, הוא חולם חלום. איזה חלום הוא חולם? הנה אנחנו מעלים... יפה. או, יפה מאוד. יש לו שתי חלומות. חלום אחד שמהו? בשדה. והם עלים בבית השדה. יפה מאוד. וכל העלומות, מה עושה? משתחווים אליו. חלום השני, מה זה? כוכבים. יפה מאוד. אז יש לנו חלום אחד בשדה, חלום אחד בכוכבים, בשמיים. פרוש הוא חולם חלום, פרשה הבאה, הוא חולם איפה זה החלום, שתי החלומות שלו, איפה הם? רק בשדה, רק בזה, גם העלומים, גם השטיבולים וגם פרות. מה ההבדל? יוסף, חלום אחד הוא בשמיים. חלום אחד הוא בארץ. פרו הכל זה בארץ. הצדיקים, החלומות שלהם זה לא רק בארץ. החלום אחד הוא בארץ, והחלום שני איפה הוא? בשמיים. בגלל זה יוסף הוא הצדיק, הוא לא מה שנראה לך עכשיו. כי גר אנכי בארץ. מה זה גר? אני בארץ, אבל אני לא מפה. אני מהשמיים. אני, יש לי קדושה מהשמיים, אבל אני יורד ומתנהג בארץ. זה יוסף. הוא יורד למצרים, הוא לא מפה. עכשיו בואו נראה. תשוב, יוסף, היה לו את כל הסיבות בעולם ליפול. תחשוב מה, 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 הוא יורד לארץ זרה. למקום הכי תאוותני, מצרים. זימה, צוסים, זמתם. זה מקום של הזימה הגדול בעולם. ככה נאמר בזמנו, זה היה מצרים. ותחשוב גם מה קורה עם הילד הזה, יוסף. איך שהוא נולד, האחים ששונאים אותו, אמא שלו נפטרה, הוא יתום. אבא שלו לוקח אותו, ושולח אותו לגרום מה קורה עם האחים שלו. מה האחים שלו עושים? מוכרים אותו, רוצים להרוג אותו. באים אליו ארוחת ישמעאלים, לוקחים איזה גויים, ושוכים אותו לארץ רחוקה. מה יכול להגיד? כן, ישמעאלים, מדיינים. ושוכים אותו לארץ רחוקה. מה יכול להגיד? תשמע, יתום. האחים שלו שונאים אותו. אבא שלו שלח אותו, תראה מה קרה לו. הוא בער בחוץ לארץ. עזב אותי עכשיו, תן לי מה, תן ליהנות. אני כבר גמרתי עם הסיפור הזה, זה מה הסיפורים של בית אבא, נגמר, אני כבר כולם גם יתום, גם איזה, אף אחד לא רוצה אותו, כולם זורקים אותו, עכשיו בארץ אחרת, כן, אני יכול להגיד, שמה, אז אני עכשיו יחיה בארץ הזאת, כמו המצויים הגויים האלה, עזוב, אין לי מה לחפש בה, מה שהיה בבית הוריי. היה יכול להיות, אבל יוסף מאו, הוא הצדיק. הוא נשמר במצרים, כשהיה לו את כל הסיבות בעולם ליפול. מה הוא זכה לזה? זה מושג שבכל עצב יהיה מותר. מה זה בכל עצב יהיה מותר? הוא התעצב במשהו, הוא אמר, אני לא אתפול בעבירה הזאת. הקדוש ברוך הוא פורע לו, פי כמה וכמה וכמה פורע לו. בואו נראה, בסדר? ויום פרעה ליוסף, תראו בראשית רבה, קור 8, ועשר פרעה, אמר רבי שמעון בגמליאל, יוסף, משלו נתנו לו. מה זה משלו נתנו לו? זאת אומרת, על פי המעשים שלו, הקדוש ברוך הוא משפיע עליו שפע גדול ביותר. פיו שלא נשק לעבירה, הפה שלו, שיש את פוטיפר מנסה אותו בפרשה, להפיל אותו, והיא מנסה בכל דרך אפשרית רק להפיל אותו. והוא, תחשוב, כל הסיבות העולם, תהנה, מה אכפת לך? אתה כבר ברית זרה, מה אכפת לך עכשיו? לא, הוא נשמר, איך יעשה את הרע הזאת, וחטאתי למי? לאלוהים. יש מדרש שבנות של מצרים זרקו עליו רק שיסתכל עליהם. זרקו עליו וכל הדברים. רוב שהיה יפה תואר, יפה מראה. פיו שלא נשק לעבירה, מה כתוב? על פיך יישק? כל עמי. מה הקדוש ברוך הוא בכל עצב יהיה מותר? פה שלא נשק לעבירה, הפה הזה, אומר פרעה, על פיך יישק? כל עמי. בואו תראה הלאה. גופו שלא נגע בעבירה, וילבש אותו בגדי שש. צברו שלא רכין לעבירה, שהוא בעצם בא אליה, ככה היה צריך לרכין לעבירה, והיה סמרוויד הזהב על צבריו. מה קשור, דע לך, אתה עשית בשבילי זה משהו? אני אפר לך. אדם חזר בתשובה. הוא אומר, שמע, אני החלטתי עכשיו ללכת לפה ולשם, ואני לא הלכתי שם. כי קשור, אני רוצה להיות איתך, אני יודע שהמקום הזה הוא לא טוב. אני חוזר בתשובה. הוא אומר, קשור, בכל עצב יהיה מותר. דע לך, שחזרת בתשובה, ועלה לא הלכת למקומות האלה ש... יכלת ללכת אליהם, ותפסת עצמך, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אפרע לך, אפרע לך בגדול, בגדול, אתה תראה אחרי זה התחתן, ותקים בית אחרי מאישה מצוינת, ונפלא, מאיפה הדבר הזה? שצריכת להישמר שם, בכל עצב, היה לך איזה עצב קצת, שאתה לא הלכת למקומות האלה, ולא נפגשת עם החברים האלה, ועם הבנות האלה, יהיה מותר, פתאום איזה בית יהיה לך, עם איזה ילדים, איזה שבת יהיה לך, בכל עצב יהיה מותר, כמו יוסף הצדיק. בסדר? בואו נראה לה. ידיו שלא משמשו בעבירה, ויסר המלך טבתו מעל ידו ויתן אותה על יד יוסף. הידיים שלא נגיעו בעבירה, היד הזה הופך להיות אימה, אימה? עם הטבעת של המלך. רגליו שלא פסו בעבירה, כתוב ויתן וירכבו אותו על מה? וירכב אותו מרכבת המשנה אשר לו, הוא קבל את המרכבה של המלך ויוצא למצרים. מחשבה שלא חשבה בעבירה, תבוא ותקרא חוכמה, ויקראו לפניו אברך, אבא חוכמה, 4 שנים, אמרו לו, אוקיי, אין חכם ונבון כמוך, אין חכם ונבון כמוך. הוא אמר לו, איך עשית רצונתי אלוקים, בעצם הוא תפס את עצמו. יש משהו כזה מה שאתה אומר, נכון, אבל זה מדרש, הוא בעצם אחר קצת בנושא הזה, אבל אתה רואה שהוא בעצם נצליח להינצל. שאמר הקדוש ברוך הוא ראית, הוא קוראים לך, הוא רואה זה, והוא מצליח לנצל, נכון? שעדיין היה כמעט, הוא כתוב, והלך, אבל הביתה לנסות מלאכתו, הוא אומר, רש"י שמה, הוא החליט שהוא חסות את העבירה, אבל הוא תפס עצמו. ואתה רואה הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא פורע לו, בכפל כפל כפליים. אבל נבוכדנצר, תפסר וטיפש בחוכמה, וזה 4 שנים, יש כאלה שדווקא נופלים לכל הזה שלהם, ורואים מה קורה להם אחרי זה. והיום פרעה יוסף, אני פרעה בידיך להרים את איש את ידו, כלי ידיים, את רגלו, כלי רגליים, וכן הלאה, זאת אומרת, קשור, מה זה, מידיך אין איש. אתה עמדת בניסיונות האלה עם הגוף שלך, הגוף שלך מה? עולה, אם בעדיך לא ירים איש את ידו. כמה אנחנו מבינים על הקשור, הוא לא נשאר חייב לאף אחד, אדם עשה משהו לכבוד השם, הקדוש ברוך הוא פורע לו. זה נאמר בכל עצב יהיה מותר, כך גם אומרים בראשית רבה, תראו גם כן בראשית רבה, פשוט בפי תת, בכל עצב יהיה מותר מקור תשיעי, כל דבר שנצטער, יוסף עם אדונתו, היה לו יתרון ממנה, למה שנטל את ביתה. הוא גם התחתן עם מי? עם הבת של, כן, הבת שלה, אסנת הייתה. הוא דבר שפתיים, אחרי מחסור, על ידי שאמר למסר המשקים, זכרתני והזכרתני, זה הספר שתי שנים, שנאמר, והיא מקץ, אנחנו יודעים שכל מעשה שהוא עושה, משפיע לדורי דורות. לאור זאת, אנחנו מבינים עכשיו, תראו מקור העשירי. מה זה בכל עצב יהיה מותר? אדם עושה משהו לכבוד השם, חוזר בתשובה, יכול שפעמים שיש לו התהליך המסירות נפש, זה עצב בהתחלה, אבל תראו כמה יהיה מותר, כמה יהיה, כמה כוח יהיה גדול. בשמות רבה פשוט ועירה. ודבר השם משה ולארון ויצווה מבני ישראל. אדם עוד הכתיב, בכל עצב יהיה מותר. ודבר שפתיים אך למחסור. בכל הדברים שאדם נושא ונותן בהם דברי תורה, הוא נותן עליהם שכר. באת למכון מאיר, שמעת שיעורים, התורה מגנה ומצלה, היא מגינה ושומרת, זה שמר עליו אחרי זה, אחרי הרבה דברים. יכול להביא דברי בטלה? לא, כי אתה מודמר, ודבר שפתיים אך למחסור, לא כל דבר בטלה, רק דברי תורה דווקא. אתה מוצא, לא היה ראוי ליוסף, לא היה יוסף ראוי לנתן בית האסורים, לא 10 שנים, מפני שהוציא דיבה על עשר אחיו. ועדי שאמר שר המשקים, כי אם זכרתני והזכרתני לפרו, נתווסף עוד 2 שנים, שנאמר, ואם כס 2 ימים, זאת אומרת, צד אחד היה לו גם נפילות כאלה, שהוא הוציא דיבה את אחיו על 10 אחים שלו. כמה שנים הוא היה בכלא? 10 שנים. על 10 אחיו, דיבה על אחיו, שמה שיכולים מעבר מן החי, ובאים על שפחות, וכן הלאה, יש שם כמה דברים שרשי מביא, שהוא אמר על אחיו, הוא עושה דיבתם. כן, אבל בעצם העניין של האחים, היה כאן בירור גדול. אם יוסף הוא עדיין הבירור של עשיו, גיסים לב, עשיו הוא יסדה. ועשיו הוא לא חלק מהעניין. זאת אומרת, אברהם אבינו היה לו את ישמעאל ואת יצחק, יצחק היה לו את יעקב ועשיו, והאם חשבו האחים, אולי גם כן הבירור הוא עדיין ממשיך עם יוסף ואחיו, יוסף צריך להיות כמו עשיו, כי הוא מדבר על השדה, הוא מדבר על, הנה אנחנו מולים מתוך השדה, הוא מדבר על השדה כמו עשיו, הוא הולך להיות המשביר במצרים, אבל לא, עם ישראל, כל עם ישראל שבטייה, כל עם ישראל צדיקים, וגם יוסף הוא חלק מהעניין, ובגלל זה, הם קוראים לו בכל מיני שמות, הנה בעל החלומות על הזה בא, הם לא קוראים לו מי? לא קוראים לו אחינו, מתי הם יגידו אחינו? כשהם יהיו במצרים, ואז הם יראו שמה שיקרה להם, מה יגידו? כל זה בא לנו, למה? אחינו. ורק אז הוא יכול להתאפק. הוציא קודש מעליי. כאילו אח. כל מה הסתכלו עליו כמה? כזה, אולי עוד איזה עשיו אחד שצריך לברר איתו את העניין. רק כשהוא שומע שזה אחינו, זה חלק מהעניין. ולמה הוא מביא את למה הוא מביא את בנימין? כי הוא אומר, אולי הם לא רוצים מבני רחל שישאר משהו. אז הוא רוצה להציל את מי? רק שנייה אחת, מי רוצה להציל? את בנימין, שיהיה משהו מרחל. והוא מעמיד אותם באותה מה? באותו מבחן. איך הוא עושה את זה? כתוב ברמב"ם, אם אדם יחס, הוא רוצה לעשות בתשובה, הוא צריך לעמוד באותו מבחן. מה הוא עושה? הוא לוקח את הגביע. וגורם להם עכשיו, אני לוקח את רק את מי? לכו לשלום אל אביכם. ואני לוקח אותו לעבד. וכתוב לעבד נמכר יוסף. אותו דבר, שהוא גם עבד נמכר, הוא נמכר לאיפה למצרים, אני עבד. ותשאירו לי פה אותו, ותעלו לי לאביכם. אותה ניסיון כמו יוסף, ואז הוא רואה, בוא נראה איך מגיבו. ואז יהודה, הוא רוצה למות על בנימין, ומוכן, וכולם רוצים ל... הוא רואה את הדבר הזה? הם חזרו בתשובה, ואז הוא בעצם לא יכול להתאפק, והוא מתוודע אל אחיו. זה נראה, אבל בעצם הרעיון הוא רעיון עמוק, רעיון עמוק שבעצם אנחנו מבינים כאן שיש תהליך שיוסף הולך לגלות בעולם בשדה, וגם בשמיים, זאת אומרת יוסף הוא צד כזה שמייצג את יוסף הצדיק, הוא הולך ליצור את ההסבר הזה של כל היציאה לגלות תהיה בצורה נכונה ואמיתית, כי יוסף הוא המשביר לכל מצרים, בגלל זה גם נקודה עמוקה כאן, קפץ הרוגזות של יוסף. עוד משהו חשוב, יוסף הולך לחפש את אחיו. איפה הוא מגיע? הוא הולך לשכם, נכון? ואז בא אליו מלאך. ואומר לו, עכשיו הוא טועה בשדה. מה יכול לקרות אם הוא טועה בשדה? הוא היה חוזר חזרה לאחים שלו, לאבא שלו. לא מצאתי אותם, נגמר הסיפור. מגיע מלאך. ואומר, תקשיב, לא פה, איפה הם לכו? לדותיים, דותיינה. ואז הוא בעצם אומר להם, לך לדותן, ושם הוא מוצא את האחים שלו. אם המלאך הזה, הנה איש, כתוב, אין איש אלא לשון מה, מלאך. דותן זה מקום. כן, עמק דותן. ושם, לא מובן, אם המלאך לא היה מתערב, האיש הזה שהוא בעצם המלאך, יוסף היה חוזר חזרה, והכל היה נגמר. למה המלאך כאן בא לידי ביטוי? כי המלאך הזה בעצם בא לומר, וזה גם הסוד, שיוסף הולך לך רנה את מה? את שלום אחיך. עד שהוא לא ראה שיש שלום עם האחים, הוא כבר, שהוא הופך להיות מלך המצרים, יכול להגיד מה? אבא, אני כבר מלך. אני רוצה להגיד לך מה האחים שלי עשו לי. אני כבר, לא היה לו בעיה. למה הוא לא אומר לאבא שלו כל הזמן הזה, כל הרבה שנים, ולא מספר לאף אחד כלום? כי אבא שלו שלח את השליחות אחת. מה? רנה את שלום אחיך. עד שאני לא רואה שיש שלום בין האחים שיקראו לי אחינו, עד אז לא נגמר השליחות. בגלל זה הוא גם המלאך נקבע לידי ביטוי כאן, שמה? שזה כל העניין של שליחות אחת, לעשות שלום בין האחים. בגלל זה כתוב, איך זה שם מזה? אנחנו רואים שזה 20, כמעט 22 שנה, בסדר? 22 שנה. 22 שנה שהיה תהליך שבעצם יוסף עד שהוא מתוודא לאחים שלו. הרבה 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 שנים. בואו תראו עוד מקור אחד, בואו תראו. מקור אחד, מדרש תנחומא, למה חשוב בעצם האדם שחוזר בתשובה? בואו תראו. מדרש תנחומא, בכל עצב יהיה מותר, מדבר במלא תורה. כל מה שיצטער אדם, עצמו יותר מחברו בתורה, יהיה מותר ויתרון יש לו. ודבר שפתיים אחלה מחסור, משהו חושך את שפתיו שלו, יגע בתורה, אחלה מחסור. מעשה בתמיד אחד, שהיה ותיק, ורבי אלעזר בן יעקב שמו, היה רגיל בתלמודו. ראה מה היה רגיל בתלמודו, עד שהיה הוא מזיע במחץ, היה עומד על עומדו ועובר על תלמודו. כל פעם שהוא היה הולך בכל מקום, הוא היה גורס. בשביל שלא היה יודע בשפתיו, חלה ושכח תלמודו. מי גרם לו? על ידי שלא היה יודע בשפתיו, אם אחד שהוא לא היה יודע בעל פה. לקח נאמר ודבר שפתיים לך מחסור. ואז מסביר. בכל עצב יהיה מותר, זה יוסף שנצטר בבית העשורים, והיה לו יתרון. יוסף הוא השליט. הוא דבר שפתיים לך מחסור, עדי שדיבר בשפתותיו ואמר, כי אם זכרתני והזכרתני, הרתני איתך, אמר לקדוש ברוך הוא, חייך, הועיל ודיברת בשפתיך, דברים שלא כראוי, חייך שאתה עושה עוד בבית העשורים שתי שנים, שנאמר והיא מקץ שנתיים, בעצם אנחנו מבינים כאן, שהקדוש ברוך הוא מביא לו הרבה הרבה טובה, אבל גם זה חלק מהעניין שמה, שהדבר ההפוך הוא גורם לו כשתיים. רק נסביר טיפה את הרקע. למה יוסף נזרק בבית האסורים? כי מגיעים שם שר המשקים ושר האופים. איך הופך להיות יוסף מכה אחת מלך? זה בלתי אפשרי. שאדם שהיה בתוך הבית האסור, פתאום הופך להיות מלך. מה, הוא יודע את יחסי מלוכה? הוא יודע איך מתנהגים? כן. הקדוש ברוך הוא שלח לו דווקא לבית האסורים את שר המשקים ושר האופים, ששם הם יושבים איתו כמעט עוד שנתיים, ומלמדים אותו איך ההנהגת המלכות, איך מתנהגים המלך, אני הולך לקרוס פרעה, שר המשקים, שר האופים מספר איך בית המלך, הם מספרים לו איך ענייני מלוכה. כל זה היה בשביל מי? בשביל יוסף שיעבור הכשרה להיות מלך על ישראל. כל דבר שקדוש ברוך הוא עושה לו, כן, מלמדים את כל, שר המשקים, שר האופים. אז אתה רואה שכל העניין הזה, שהוא בעצם משרת את שר המשקים, שר האופים, הוא כהכנה להיות המלך על מצרים. ומתוך החלומות שלהם הוא בעצם הוא בתוך החלומות שהוא מפרש להם, אחרי זה הם זוכרים אותו בחלום פרעה, ואז הוא יצא אחרי זה לחופשי ומפרש את פרעה, ואז ככה הופך להיות מלך על מצרים. שר האופים ושר המשקים חזר להיות איזה, כן, אחרי זה, אחרי השנתיים האלה. בואו נראה במקור 12, והיה ראשם כסנועה לאה, ויפתח את רחמה. תראו שלא רק כל עצב יהיה מותר, זה לא רק ביוסף, גם באחרים. בכל עצב יהיה מותר, לפי שנתעלבה לאה, נתייתרה בבנים, היא לא כנה מגשה, לאה סנועה, אבל יודעת שהיא הולכת עם הצדיק הזה, עם יעקב אבינו, ומנסה לחפש את אהבתו, ושומרת על, ומתפלט שלא תיפול בחלקו של עשיו, עיני הרכות, מתפלט כל הזמן, והיא לוקחת לאחיה, לאחותה, היא לוקחת לה את המזל שלה, הזיווג שלה, הזיווג של רחלה צריכה להיות עם יעקב, היא לוקחת בדרך התפילה את הזיווג של, את הזיווג שלה, כמה כוח של תפילה, והיא מתחתנת עם יעקב אבינו ראשונה, והיא תיקבר איתו, וממנה גם יצא מלך המשיח. בכל עצב, יהיה מותר. ועוד דבר חשוב, הנה תראו, הקודה הזאת בקור 13, רבנו יונה אומר, בכל עצב יהיה מותר, אומר שרבנו יונה, על משלי פרק י' פסוק גב ג', זה המקור, יאיר במקרא הזה על הזריזות, אמר כי לעולם ימצא יתרון בכל עמלו, כי בכל עת שיגע האדם, עם מעט ועם הרבה, אם בחוכמה ואם בדרך ארץ, אי אפשר שלא יעלה בידו תועלת. אם אתה עכשיו חזרת בתשובה, והטיפה התעצבת, כי אתה צריך להספיק דברים, ללמוד תורה, ואתה עכשיו יכול אולי ללכת לעבוד, ולהשיג כל מיני דברים, ואתה הולך ללמוד תורה, בשביל להתקדם בעבוד השם שלך, ולהכיר את עצמך, וללמוד את הזהות שלך, בכל עצב, יהיה מותר. זה הסוד, אז זה נסיים במהלך הזה, זה בעצם הרעיון הוא ש, שאדם, שעכשיו נראה לך שעכשיו אתה, אתה מתעצב במשהו, אבל זה יהיה לך, זה כמו קפיץ. הכוח הזה שאתה לומד עכשיו בישיבה, יהיה, כנגד זה יהיה מותר, יהיה הרבה, לקבל איזו עוצמה גדולה והרווחה גדולה, בהמשך, כמו יוסף, שעכשיו היה נראה איזה משהו קטן, שמה, שהוא שמר פי שלום של כעבירה, בסוף הדבר הזה גרם לו בהמשך, למה להפיך, האישה קולמי, וכן הלאה וכן הלאה, צוואר של פשוט העבירה, ועשינו רביעית זהב על צוואריו, וכן הלאה. טוב, נסיים בזה בני שכר. בואו נראה את הדברים האלה. מקור 14, בזה נסיים. צירוף השם הנכבד של חודש טבת, שהוא יהיה בעצם בהמשך, הוא ה' י' ה' ו'. יש לכל חודש, על פי הרי שם, שכל חודש יש לו, יש לנו 12 חודשים, וכל אחד מהחודשים זה צירוף של שם י' כ' ו'. ניסן זה י' כ' ו'. שאר החודשים זה צירוף אחר של י' כ' ו'. יוצא מספר תבות, הפסוק גדול השם איתי הוא ממש מוח דב. נראה לי להיות זה החודש גם כן מצורף לימי החנוכה עם חודש כסלב, וניתנו ימים אלה להודות ולהלל. ואין נרמז צירוף של השם של החודש בפסוק, גדול השם איתי ונרומה השם מוח דב. והתבאר ימצא מאמרי חנוכה, בעצם זה ההסבר הזה, שתראו את הנקודה של החסוק של החודש. אבל תראו בדיוק הנקודה של בפסוק ב-ה'. כסלב וגימטרי רבית, אני ממדלת רמז, אומר שמה שמי בראשית עמד להם לישראל, התחת התורה, הוראית מחוכמתה נפקת, וחוכמה נבית, אגם שהיה דור מייתה זכויות, ולא היה כל כך התארות את דתה, בעצם זמן החשמונאים, כשהיוונים היו בתקופה הזאת, היוונים גרמו להתאבנות כזו קשה, והם היו ממש מעטים, מול רבים, כן, ראשים היה צדיקים, ממש מעטים, והם יוצרים משהו כזה שהם קטנים, אבל משפיעים בצורה מאוד מאוד אדירה. כן, כל זה היא שעמדה עליהם מתארות עוד דילאלה, להיות ישראל עלו מחשבה בחומה בקדומה, וזהו הנוסף שמורים בהודעה, ביחמך הרבים עמדת עליהם בעצרתם. וזה בעצם ההסבר, תראו בזה במקור וב, כסלב מאמרים הבאים מהנס של אור המנורה, שבחודש הזה הוא היה מבחינת אור הגנוז, שנגנז בתורה. ויש מה שכתוב בשם הרוקח, שהכן התקרנו למדבב נרות, כנגד לבבב אור ונר, המורות שנזכו בתורה. יש איזה 36 נרות, אם תיקח את היום הראשון זה יום אחד, ואחרי זה יום השני זה 2, ועוד 3, ועוד 4, ועוד 5, ועוד זה, כמה יוצא? 36 נרות, למדבב צדיקים, כנגד האור הגנוז, שהיה ב-36 זמן לאדם הראשון, ואז אתה מקבל איזו הערה פנימית, שמה? שהיא באה לך מעתיד, כמו שראינו בהתחלת השיעור, שבעצם החנוכה קפץ עליו, מה זה קפיצה? יש לזה קפיצה רוחנית שמירה אליך. איך זה מתקשר למה שאמרנו? בכל עצב, כמו שאמרת, יהיה מותר. אתה עכשיו, אולי, מה, התעצבת קצת, אבל יצרת עכשיו איזה משהו, בא לך משהו רוחני, עליון, אור הגנוז, שיתגלה עוד בהמשך, ויפרוץ אחרי זה קדימה. זה חנוכה. אנחנו עכשיו מדליקים נרות, אבל רוצים שיפרוץ על איזה אור הגנוז. איזה אור? אור של בית המקדש, שנראה במהרה, במהרה, בימינו, אורו. נכון, יהיה הרבה את השם בראש הערים, וישא מגבות, אומרו אליו כל הגויים, כי מציון יצא תורה ודבר השם, בירושלים, וזה נאמר בית המקדש, שאנחנו רוצים לצפות לאור הזה. חזקו ואימצו, וחנוכה שמח.